טוב, אני מבקש, תפתחו בבקשה בפרק י"ב, סעיף י"א, דף פייטט. זה יהיה, הלימוד הזה יהיה לעילוי נשמתו של חנן. אנחנו, אולי כמה דברי הקדמה לסעיף הזה, אנחנו רגילים, כשמזכירים עניין של תשובה, כעניין פרטי בדרך כלל. בעל תשובה, חזר בתשובה, נמצא בתשובה, וכל זה. הרב זצ"ל, בכל המושג הזה של תשובה, הוא מושג כללי, כלל עולמי. תשובה קדמה לעולם. זה לא רק עניין פרטי. אם מישהו מאיתנו עשה פעם תשובה, או עושה תשובה, יש כאן איזה בעל תשובה במקרה? אתה בעל תשובה, אוקיי. אבל תדע לך שהתשובה שאתה עשית, זה ניצוץ מדבר הרבה יותר גדול. זה לא עניין פרטי. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם על פי פרוגרמה, על פי תוכנית. בתוכנית הזאת, כמו שאומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה זה כבר תוצאה של מחשבה. מחשבת התשובה, נאמר, הרעיון של תשובה הוא ביסוד כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה. ככה חז"ל אומרים, תשובה קדמה לעולם, כמו שתורה קדמה לעולם. וכמו שבתורה אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, מה זאת אומרת להסתכל בתורה? התורה זה התוכנית, העולם זה הבניין. כל מה שיש בבניין, הכל מתחיל מהתוכנית. התורה זה בסך הכל גילוי, הרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה באותיות התורה. יש הרצון של הקדוש ברוך הוא לפני אותיות התורה. כשהוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה כזאת, שהעולם לכאורה יכול להתקלקל. יכול להתקלקל, להידרדר נאמר. הדוגמה זה האדם הראשון, שאחרי שהוא היה בגן עדן, הוא חטא, אשתו והוא, וגורשו מגן עדן וכל הדברים האלה. השאלה, האם קלקול יש לו תיקון או לא? נשאל אתכם, מה אתם חושבים? איך אתה יודע? למה יש אנשים מיואשים?
למדנו את זה לפני שעה עשר הרפאים.
שיש תיקון? יש, מה?
למדנו את זה עשר הרפאים, אבל לפני שעה שיש תיקון.
יש תיקון. לא להתייעש. אבל התיקון, למרות שזה כביכול עניין פרטי שלנו, לפעמים אנחנו מתקלקלים, אבל מקורו של התיקון הוא פרינציפ, בעיקרון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהעולם מצד אחד הוא תוהו ובוהו, כמו שהפסוק הראשון בבראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אבל מאידך ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, זה הפסוק השלישי. כבר, התיקון והקלקול הם ממש סמוכים אחד לשני. וכל התפיסה שלנו בעולם, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, גם הירידה היא לצורך עלייה. אני בדקתי את זה. מישהו בדק את זה פעם? אלא מה? אנחנו כבני אדם לפעמים לוקחים את הדברים בלי פרופורציות, זאת אומרת, לוקחים את הרגע. באותו רגע שאדם בהסתר פנים, או בנפילה, או בירידה, או משהו כזה, הוא לא מבין שיש כאן מגמה בתוך זה. מגמה חיובית, לא שלילית. למרות שבאותו רגע זה נראה כדבר שלילי. אבל בעצם המגמה החיובית נמצאת בכל דבר ודבר. גם בדבר שנראה בעינינו כאדם פרטי, באותו רגע זה נראה לנו כדבר לא טוב. זה נרמז בויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. הנה יש כיסאות. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרים חז"ל, למה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד? הערב זה ההפך מהבוקר. הערב זה לילה, הערב זה נפילה, הערב זה ערבוביה, מלשון ערבוביה, בלגן. אבל ויהי בוקר זה בדיוק ההפך. אז הייתי אומר, זה לא יום אחד, זה שני חלקים, נפרדים. באה התורה ללמד אותנו, לא, זה יום אחד, הכל זה יום אחד. כל אחד מאיתנו יש לו ויהי ערב ויהי בוקר, נכון או לא? כולנו באופן גלובלי, וכל אחד מאיתנו באופן פרטי, גם באופן היסטורי, לאומי. הלילה, הגלות משולה ללילה, לחושך. והגאולה לאור, ליום. הייתי אומר, זה שני דברים נפרדים. מה אתם אומרים, נפרדים או לא? זה לא נפרד, זה דבר אחד. אז לכן הירידה, בירידה תמונה כבר העלייה. כבר בירידה תמונה העלייה. לכן התשובה זה דבר כללי ולא עניין פרטי. זה גם עניין פרטי, אבל לא רק עניין פרטי. קודם כל, זה עניין של הנהגת העולם. העולם מונהג לטובה, אבל תוך כדי הטובה הזאת יש לפעמים בראייה חלקית כאילו ירידות. אבל בעצם הכל זה להשתלמות, להתעלות, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. הרב בסעיף י' א' כאן עוסק בצד הלאומי שלנו. איך לחזק את עם ישראל? בכל דור צריך לחזק את עם ישראל. בדור שלנו ודאי ודאי צריך לחזק את עם ישראל. בואו נקרא את הדברים בתוכו. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. הייתי אומר לעורר לתשובה שלבן אדם יהיה טוב, יתקרב לקדוש ברוך הוא וכולי, כל הדברים הטובים שהתשובה מביאה לאדם שעושה תשובה. אבל אומר כאן הרב, הוא עולה מדרגה מהפרט אל הכלל. הוא אומר כאן, צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. עם ישראל גם ככלל, כציבור, צריך לעורר אותו לתשובה, כי הדבר הזה הוא חיוני לקיומה של האומה. למרות שנצח ישראל לא ישקר. עם ישראל הוא עם הנצח, הוא קיים לנצח, יהיה כאן נצח. אבל יש לנו גם, למרות הידיעה הזאת וההכרה הזאת, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, בין כך ובין כך נתקיים, לא צריך לעשות שום דבר. אדרבה, אנחנו צריכים להיות שותפים לכל המהלך של תקומת האומה, תחיית האומה, קיום האומה. איך עושים את זה? צריך לעורר לתשובה בשביל קיום האומה. הכיצד? כיצד מעוררים את האומה לקיומה? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. לא רק אגד, יש חברת אגד, אתם שמתם לב. מישהו שם לב על חברת אגד? היום יש כל כך הרבה קווים אחרים, אני שומע מבולבל לגמרי. אבל פעם היה במדינה הזאת רק חברה אחת, קראו לה אגד. חברת אגד. היא צריכה פרנסה, מה אתם אומרים? אגד צריך פרנסה. מישהו כאן מפרנס אותה? כולנו מפרנסים. מי שנוסע באגד מפרנס את חברת אגד. וסליחה שאני אומר את זה כדרך משל. כל אגד, אגד זה ביחד. צריך לפרנס אותו. מה זאת אומרת? זה לא מובן מאליו שהיחד הזה הוא יחד. צריך לעשות משהו על מנת שהיחד הזה יהיה חזק. זה כמו בזוגיות, במשפחה. מי שחושב שלחיות ביחד במשפחה זה דבר מובן מאליו, ולא צריך לפרנס את היחד הזה, זאת אומרת, לחזק אותו, לעודד אותו, לעשות משהו, הוא טועה, כרגע שהוא עוד לא התחתן או משהו כזה. מישהו כאן התחתן פעם? אף אחד לא. צריך פרנסה. היחד הזה צריך פרנסה. אם אתה לא מפרנס אותו, לא נותן דלק ליחד הזה, אז יש קשיים עצומים בדבר. כל החיים צריך לפרנס את היחד הזה. זה עבודה. האומה, אותו דבר. זה שאנחנו עם אחד, זה נכון. אבל האחד הזה, או היחד הזה של העם, זה לא דבר שאנחנו יכולים להיות בטלים ולהגיד, אנחנו לא נפעל לאחדותו, לקיומו, לחיזוקו לדברים האלה. צריך לפרנס אותו. אנחנו כולנו צריכים להיות אגודים ביחד, אומר, לדורות. מה זה דורות? היסטוריה. אנחנו לא מתחילים את החיים שלנו עכשיו. אני לא יודע אם שמעתם על עם ישראל שהוא כבר חי כמו עץ עתיק כמה שנים. למעלה מ-3,000 שנה, מאז יציאת מצרים. אתה לא יכול להתייחס אל ההווה מבלי שתתייחס אל השורשים של מאיפה באנו. ובוודאי אם אתה לא יודע מאיפה באנו, אתה גם לא יודע לאן אתה צריך, לאן אתה הולך. זאת אומרת, המציאות העכשווית היא בסך הכל חוליה בשרשרת. היא לא מתחילה מעכשיו, היא מתחילה זה נקרא לדורות. אנחנו צריכים להיות אחוזים לדורות. כשאנחנו חוגגים את פסח או כל חג, לא משנה, אנחנו נתקלים מיד עם העבר האדיר שלנו. מי שמנותק מהעבר, יש לו גם בעיות בהווה, יש לו גם בעיות בעתיד כמובן. לא, כמו... לכן הוא אומר, אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבינו ודוד וכל זה, זה אנחנו. אני בדק, פעם שאלתי את דוד, תגיד, אתה מדבר אליי, דוד? דוד אומר, אבל מישהו קורא כאן תהילים לפעמים? זה מדבר אלינו? כאילו, אנחנו, כאילו דוד המלך הוא ממש, כאילו אנחנו... זאת אומרת, דוד המלך, זה, כשהוא אומר את מזמוריו בתהילים, הוא מדבר אלינו. זה רלוונטי, נאמר. זה לא איזה דברים, שירה סתמים או משהו כזה. זה לא רק רלוונטי, יש כתוב בספרים שמי שרוצה להתחזק ביראת שמיים, יקרא תהילים. למה? כי דוד המלך כולו היה יראת שמיים. כולו היה אמונה. אז מי שכותב, מישהו בעל יראת שמיים, בעל אמונה חדורה, אז מה שהוא כותב זה מה ש... אישיותו, זה מה שהוא כותב. אבל דוד המלך הוא לא אדם פרטי, הוא אדם ממלכתי. מה זה אדם ממלכתי? הוא המלך של כולנו. הוא מאציל מרוחו, מאישיותו, לכולנו, אבל הגדולה של דוד המלך זה שהוא מאציל לכל הדורות, לא רק לדור שלו. הוא לא מדבר רק לאיזה אירוע פרטי שהיה לו. זה אירוע של כל עם ישראל. כל עם ישראל עובר את מה שדוד המלך עובר. ואם האדם מתחבר לדבר הזה, ואם הוא אומר, לנגד עיני אני רואה דוד המלך ודבריו מדברים אליי, כי אני והוא, אנחנו לעניין אחד, אז כמובן הדבר הזה מקרין ומשפיע על אישיותו. אז אתה מחובר לדוד המלך, או למשה רבינו, או לאבות, אברהם, יצחק ויעקב, מעשה אבות סימן לבנים. סימן לבנים זאת אומרת שחותמם של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, החותם הזה נמצא אצלנו. אנחנו הבנים. כל הדורות זה הבנים. אז קודם כל, הדבר הראשון, כמו שהוא אומר, צריכים להיות אגודים ביחד, אבל לדורות. בכל הדורות. ומתוך כך, אפשר להסתכל קדימה, אל העתיד. אדם בלי עתיד, אדם בלי עתיד, יש לו בעיה. יש לו בעיה. הוא עצוב. אין לו עתיד. זה דבר ידוע. אני תמיד שואל למישהו, תגיד, יש לך עתיד בחיים? תראו, הוא מחייך. תראו לי למה הוא מחייך. לא בגלל שאמרתי לו לחייך. כי העתיד, יש בו שמחה. העתיד, ואם אני אומר לאדם, יש לך עתיד, והוא אומר, אין לי עתיד, הוא כבר בדיכאון. עצם המחשבה שאין לו עתיד, הוא כבר בדיכאון. לכן גם כשאנחנו עוסקים בחיזוק עם ישראל, אנחנו חייבים לחבר את כל הדורות ביחד. הדורות הכוונה, לא רק הדורות שהיו, אלא גם הדורות שיהיו בעזרת השם. מה יהיה? מה אתם אומרים בדורות הבאים? מה יהיה?
יהיה טוב.
יהיה טוב, אבל אתה יכול לצייר איזה טוב יהיה? יש שמחה, יפה מאוד. מה? אי אפשר לתאר זה מרוב עוצמה. הרמח"ל במאמרו, שנקרא מאמר הגאולה, אז הוא מתייחס למצב הרוח העולמי וגם הלאומי והאישי של כל אחד מאיתנו לעתיד לבוא. הרמח"ל הוא אדם בעל רוח הקודש. אז הוא אומר, כשהוא מסתכל על העתיד, הוא אומר, אני רואה לפני, כי לנגד עיניו הוא רואה, שכולם יהיו שמחים, שמחה שעוד לא הייתה כמוה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אז הוא אומר, השמחה של בית השואבה היא קטנה לעומת השמחה שתהיה לעתיד לבוא. כולם יהיו שמחים. שאלו אותי למה?
למה
לא? אדם נולד לשמוח או להיות עצוב? מה אתם חושבים? אלוקים רוצה שלאדם יהיה טוב או רע? נולד לשמוח בעצם. וחסידות אומרים שמשיח זה אותיות, המשיח זה אותיות שמחה. כן. אז זה מבטא. שמחה זה שלמות. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח. ומאמינים באמונה שלמה בגאולה. מה זה הגאולה? לבטל את הרע מהעולם, שלא יהיה רע בעולם. אותו חטא קדמון של האדם הראשון שמלווה אותנו כל הזמן וגורם לנו לעצבות כזאת גדולה, הוא יתבטל לעתיד לבוא, כולם יהיו שמחים. עכשיו תראו לכם שאדם חי בהווה והוא לא מאמין שהוא יהיה שמח אף פעם. האדם הזה, מה צריך לעשות לו? לא, מה לייעץ לו? מה להגיד לו? לבוא לאן? יכול למכון מיה. שיהיה קצת אופטימי, נו מה. אופטימי זה רואה טובות. פסימי זה רואה שחורות. קצת אופטימי. בזה גם נבחן המאמין. האדם המאמין, הוא רואה טובות. הוא רואה שהכל כמו יוסף הצדיק בפרשה שלנו. אתם חשבתם לרע. אלוקים חשבה לטובה, כל מה שאתם, זה בדיוק הפוך, הכל לטובה. זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, אנחנו צריכים להיות אגודים לדורות. לדורות של העבר, אבל לא פחות מזה, עם מבט קדימה אל הדורות של העתיד. לא פחות מזה. לדעת. אנחנו היום, בשביל לראות את הדבר הזה, עכשיו, במציאות שלנו היום, אתם יודעים, בכל מקום רציני יש מה שנקרא, תוכנית חומש. חומש של התיישבות, של מדינה, של זה. מה זה תוכנית חומש? מתכננים איך ייראה המקום הזה בעוד 5 שנים. אפילו גם יותר, אבל נאמר עוד 5 שנים. ככה מנהלים בצורה נכונה מערכות מדיניות, כלכליות, חברתיות וכל הדברים האלה. זאת אומרת, העתיד, תוכנית החומש, העתיד, הוא מכתיב לנו את ההווה. אנחנו פועלים על פי העתיד, בהווה על פי העתיד. כל בר שכל, בר דעת, מבין את הדבר הזה. אי אפשר להתקדם קדימה אם אין לך תוכנית לטווח רחוק יותר. ומתוך כך, כל הדברים נגזרים מהעכשווים, נגזרים מהעניין של העתיד. אותו דבר גם כאן במדינת ישראל. לפני כמה ימים למדתי עם יהודי, דווקא רב, תמיד חכם גדול, חרדי. אז הוא אומר לי, תשמע, מדינת ישראל מתפתחת בצעדי ענק. תראה מה זה, כבישים, ערים, קיבוץ גלויות, מיליוני יהודים, כל הדברים האלה. כל כך התפעל מה... יש לו עין רוחנית קצת, הוא רואה את הדברים, לא מסתכל על הלכלוך. על כל הדברים שמים, אבל הוא מסתכל על העובדה, העובדות, זה נכון או לא, מה אתם אומרים? עכשיו נעצום את העיניים, איך נראה בעוד 50 שנה? או הרב סיוד היה נוהג, איך נראה בעוד 200 שנה? אנחנו רואים, מה אני אומרתי 200 שנה עכשיו? יש לך מבט קצר? אז אתה בבעיה, כי אם המבט הקצר זה המבט העכשווי, אתה רואה את הכותרות, אתה רואה את הדברים האלה. אבל איך תסתכל בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 200 שנה, איך נראה? זה ציור, זה הרמח"ל. הרמח"ל, הוא יש לו מבט חודר. הוא אומר, לעתיד לבוא, מה שיאפיין את האדם זה השמחה. העצבות לא תהיה בעולם. למה? כולם יהיו דבקים באלוקים. מלאר דעה את השם, כמים לים מכסים, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים, את הדבר הזה. אז זה מה שצריך למבט. זה אומר, אנחנו צריכים להיות אגודים לדורות, כותב כאן הרב. דורות העבר, לא פחות מזה, דורות העתיד. האגד הרוחני שלנו צריך פרנסה. מהי הפרנסה שלו? פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות. שמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, הרי התיומת האחדותית מתקיימת ומוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. קוראים לזה מסורת ישראל. העובדה הפשוטה שלנו כאומה יש מסורת אחת. אני לא מדבר על יוצאי דופן, זה באופן כללי. בשבת אני בא בירושלים, איזה... כל העם חוגג את השבת. דתיים, לא דתיים. פתאום עוברת איזה מכונית, ואני תמיד נלמד על מזכות בטח. יולדת או משהו כזה, ומי שאינו יהודי, זה נושא. אסור לבטל את הערך הלאומי הזה. אתה נמצא בחוץ לארץ, שבת, יום חול, הכל אותו דבר. כאן, מבחינה לאומית, ברוך השם, יש לנו מדינה יהודית. אמנם יש פה ושם ניסיונות לקעקע את הפרסיה של השבת או משהו כזה, אבל זה לא יעזור שום דבר. אי אפשר לנצח את התורה, איך מישהו פעם אמר לי, את התנ"ך אי אפשר לנצח. את התורה אי אפשר לנצח. אז הוא אומר, זה שיש לנו מסורת אחת, כולם לומדים פרשת שבוע. היום כולם לומדים דף יומי, לא כולם, מי שלומד. זה הזנה אחת, כולם, כל אחד לפי מדרגתו, אבל כולם באותה תרבות, באותה מסורת, באותו. הדבר הזה הוא ערך קיומי, ערך קיומי. אתמול זכיתי להיות באספה של רבנים גדולה, ודיברו שם על הכרסום, בסטטוס קוו וכל הדברים האלה. לא, אז באמת הרבנים קמו אחד אחד, ביניהם גם הרבנים הראשיים, ודיברו על החשיבות העצומה של קיום הדת במדינת ישראל לטובת מדינת ישראל, לא לטובת הדתיים. זה פשיטה. קיומה של המדינה, קיומה של המדינה ואיכותה של המדינה, במידה והמדינה תתנהל על פי המסורת היהודית, על פי הדת היהודית. למה המשל דומה? לגוף ונשמה. אם יש לך גוף ואין לך שם נשמה, מה קורה לגוף כזה? מתפורר פשוט. מתפורר. לכן העניין של מה שכותב כאן הרב, הקיום של העם זה מהלכי הרוח שמאחדים, התרבות, המסורת, כל הדברים האלה, הם מאחדים את עם ישראל. זה נוגע לכולם, זה לא נוגע לזרם כזה או מגזר כזה או דברים כאלה, זה נוגע לעצם קיומנו כאן כמדינה חופשית ועצמאית בארץ ישראל. זה צריך לזכור את הדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים להתאמץ מאוד שהנושא הדתי הוא לא יהיה נושא פרטי רק, אלא יהיה נושא לאומי, שייך לכל עם ישראל. גם במעמד הר סיני היינו כולנו שם. כל עם ישראל היה, הנה כל ישראל. ובדור שלנו במיוחד הדבר הזה. אנחנו בקיבוץ גלויות, יש מאבקי כוח כאלה ואחרים. מי ינצח, אתם חושבים? במאבקים האלה, מי ינצח? תלוי באיזה מפלגה אתה. עם ישראל, תורת ישראל. איך אמר שם אחד הרבני, הוא אמר, אף אחד לא הצליח לנצח את התורה שלנו. באורך כל כך הרבה אלפי שנים. לא רק התורה שהיא מונחת בארון הספרים, התורה שאנחנו חיים אותה, אף אחד לא הצליח לנצח אותה. זה נכון. וזה נותן כוח לעם ישראל. זה מאחד את עם ישראל. זה קיומנו כאן בארצנו. בחוץ לארץ, אסור להעתיק מחוץ לארץ לכאן. למה? בארצות הברית למשל, שם הדת והמדינה זה הפרדה מוחלטת. אתה דתי, תהיה דתי. אצלנו זה לא ככה. אצלנו הדת זה הנשמה שלנו. לא יכולים להפריד את הדת מהמדינה. נפריד חס ושלום, איזה תרבות יהיה לנו כאן, איזה חיים יהיה לנו כאן. פעם היו איזמים. סוציאליזם, קומוניזם, הומניזם, אבל גם זה נגמר, אין כבר איזמים. אז מה נשאר? רק תורת ישראל. יהודאיזם נשאר. רק היהודאיזם נשאר. לאחד את עם ישראל. והיא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות, המסורת היהודית. אף על פי שהם מצד עצמם דברים עוברים ומשתנים, כי התורה היא תורת חיים. אבל בחלישות הרוחניות, אם האומה תהיה חלשה, אני כבר בא, אם האומה תהיה חלשה, חס ושלום, הפירוד הרוחני מתגבר, והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים שהחיים בתנאים החיצוניים הפנימיים מפרידים. אני אתן דוגמה חריפה קצת. תמיד אמרנו שמלחמה תאחד אותנו. עד מלחמת לבנון הראשונה. אמרו, מה זה? מלחמה, כי איש אחד בלב אחד, כולנו... למה? כי עובדה, מלחמה, כולם ביחד מנצחים. באה מלחמת לבנון הראשונה, ופתאום בביירות נלחמו חיילינו, בתל אביב ישבו עשרות אלפים, לא יודע כמה, והפגינו נגד הלוחם, נגד המלחמה, נגד ה... איפה האחדות? מה קרה? למה? כי זה לא דבר מאחד, זה הדבר חיצוני שמאחד. זה אמצעי, זה לא מהות שמאחדת. אם זה, או כלכלה, או דברים כאלה. אפילו ניקח שני אחים, הם שותפים בעסק. בהתחלה הכל הולך, הם חברים, הם טובים, הכל נחמד. באותו רגע שהעסק קורס, איזה מלחמת אחים יש שם. למה שמה שמאחד אותם זה לא דבר אמיתי, דבר חיצוני. אם הדבר החיצוני מאחד, אז היום הוא מאחד, מחר זה מתפרק הדבר. ככה האומה. לא יכול להיות שאינטרסים חיצוניים, אפילו כמו מלחמה, או כמו עניין של כלכלה או דברים כאלה, זה הגורם היחידי שיאחד אותנו. לא שזה לא מאחד, אבל זה דבר זמני, דבר ארעי, לא דבר אמיתי. רק הדבר הרוחני, התרבותי, הוא מאחד את עם ישראל. ייחד בעבר, מאחד בהווה, ויאחד בעתיד. תוך כך נזכה לגאולה שלמה, וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן.